כמו לתמונה שתהיה ביהודי. נגיד שזו התמונה ביהודי, כן? אתה לא מתכוון. ראית כתוב שמישהו לא יהיה, לא היה במושתו. טוב, אני ביקשתי לקרוא את ההקדמה. אני לא שואל מי קרא את ההקדמה. שיש לי אמונה תמימה שכולם קוראו את ההקדמה, אז אני לא שואל. אם אני שואל, אם יש לי איזה אבא אמינה שמישהו לא קרא. כמובן שאין לי אבא אמינה כזאת, אז כמובן לא שואל מי לא קרא את ההקדמה. מי שלא קרא, בטח לא נמצא. טוב, בקיצור, הרעיון אמר לכם, הסיבה שאני רוצה לכם לקרוא, כי אני לא רוצה לקרוא שורה שורה, אני רוצה באמת לעבור, אם יש, אולי חסר עוד מאחורה לאיזה אנשים. אולי חסר עוד יותר רעו עכשיו מאחורה, אז... אז אוקיי, לכן אני אומר, אני לא רוצה לבזבז את הזמן ולקרוא משפט משפט, כי זה פשוט מלא. זה גם לא לוקח המון זמן וגם משעמם לי. טוב, אז בואו נדבר על ההקדמה, על ההקדמה ונראה מה יש שם. ככה, דבר ראשון, הרעיון בהקדמה הוא להגדיר בכלל מה זה התורה. או בואו נגיד, להדגיש את הנקודות המיוחדות שבהם התורה זה לא מה שחשבנו שזה. בהמשך הספר, גם כן הוא מדבר על התורה, כל הספר הזה מדבר על התורה. ואתם רואים, פרק ראשון למשל שלמדנו בפעם הקודמת, אז הוא התחיל לפרט את הנקודה שהתורה היא מחויבת המציאות והתורה היא מהשמיים. אבל בהקדמה הוא מדבר באופן כללי, להבין בכלל, כשאתה מדבר על תורה, על מה אתה מדבר. שעיקר הנקודה שתתברר בהקדמה זה שהתורה זה לא איזשהו סוג של אינפורמציה. זה לא דבר לימודי, אלא זה כוח חיים, זה משהו אחר. בוא נתחיל בזה. זה לא דבר לימודי, זה לא אינפורמציה, זה משהו אחר. לכן אפשר להגיד שבהקדמה יש שלושה עניינים מרכזיים. אחד שבאמת מופיע רק בכמה שורות ואנחנו נרחיב עליו יותר מתוך מקומות אחרים במערל, ועוד שני עניינים. מה, איזה עניינים מופיעים בהקדמה באופן כללי? בהקדמה יש שלושה עניינים. דבר ראשון, ההקדמה מתחילה במילים, זאת התורה של שם משה לפני בני ישראל. שהנקודה שאנחנו נברר זה שהתורה היא באמת דבר שהוא הפקר לכל. דבר שהוא כללי, הוא הפקר לכל, ולא במקרה, כמו שצריך לדעי איך הרמרה מדייק, לא במקרה כתוב לפני בני ישראל, ולא זאת התורה שנתן משה לבני ישראל. כן? זאת אומרת, לא נתן לבני ישראל, נתן לפני בני ישראל, וזה אנחנו נבין, נקודה ראשונה בתורה, שזה לא במקרה שהיא הפקר לכל, אנחנו נראה במקורות, בספר תבורות השם של המערל, שלפי זה המערל יסביר למה התורה הייתה מחויבת לנתן לו איתך. סליחה? כן, אחד מהשלושה. אחד מהשלושה, הדבר ראשון שהיא הפקר לכל, שאנחנו נבין את זה יותר טוב דרך גבורות השם, ששם המהר"ל מסביר למה התורה ניתנה דווקא במדבר. שזה בדיוק אותה נקודה שפה הוא מקצר גם. חלק השני של ההקדמה, המהר"ל מסביר את המושג ברכת התורה. אבל למה הוא מסביר את המושג ברכת התורה? הוא מסביר את זה כדי שתבין שהנקודה של התורה היא לא הלימוד של התורה, אלא משהו אחר, משהו יגיד בהמשך, אהבת השם או הדבקות בהשם, זה הנקודה של התורה. וזה, הוא יסביר למה הברכה היא לא ללמוד תורה, אלא לעסוק בדברי תורה. אנחנו לא מברכים ברוך את השם אלינו, אנחנו קיצרנו מוסדותיו וציוונו ללמוד תורה, לבקש את זה נקדמה וציוונו לעסוק בדברי תורה. ותכף זה יסביר את הנקודה של ברכה, מה זה בכלל ברכה תחילה, ומה המשמעות של ברכת התורה, ולמה הרבה יצאו מקדש חרב ויזמין ברכות תורה וכו'. זה החלק השני. החלק השלישי של ההקדמה, אז המהר"ל כדרכו, הרי השיטה שלו זה שהוא אומר את זה, כמו אין היה קצת, השיטה שלו שהוא אומר את זה עיקרון, ואחרי זה מביא לך את המדרש, שזה כתוב שם בדיוק, הוא מסביר את זה דרך המדרש. אז בחלק השלישי של ההקדמה, מי שקרא בטח יודע, הוא מסביר שם את מזמור יוטט בתהילים. מזמור יוטט בתהילים זה מזמור שעניינו התורה, כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש וכו'. ואז המהר"ל יסביר איך במזמור הזה למעשה אותם עקרונות שבהם התורה היא מיוחדת לעומת כל דבר אחר בעולם, אותם נקודות מיוחדות שבתורה מופיעים במזמור הזה פסוק אחרי פסוק, והוא יסביר פשוט, פשוט יפרש את המזמור ויסביר את הנקודות שבהם התורה היא מיוחדת על פי אותו מזמור. בסדר? זה מה שהולך להיות באופן כללי בכל ההקדמה. מה שנעשה, אנחנו נתחיל, אז אנחנו לא נקרא את ההקדמה מילה מילה בשום אופן, אנחנו יוצאים מתוך הנחה של השם. חלק השלישי, המהר"ל יסביר את מזמור י"ט בתהילים, שהמזמור הזה עניינו התורה. ודרך המזמור הזה, המהר"ל יסביר איך באמת בכל פסוק מופיע נקודה מיוחדת שהתורה היא שונה מדברים ומעל דברים אחרים, ותוך זה אנחנו נבין את ערך התורה. כמו שאמרתי, התפקיד של ההקדמה זה להבין את ערך התורה. כדי שאחרי זה שנראה את הפרטים, אז בסדר, אז נדע באופן כללי מה הערך של התורה, ואז נוכל להתחיל לעבוד על הפרטים. אז הגדרה הזו של ההקדמה באופן כללי זה הבנת ערך התורה, וזה מתחלק אמרנו לשני חלקים מרכזיים שהמהר"ל כותב באריכות, זה ברכת התורה ואותו מזמור י"ט, וגם ההתחלה שלו, שאני אומר, זה לא במקרה הוא מתחיל ככה, אבל אנחנו נרחיב קצת מספר דבורות השם ונראה איך, מה הנקודה. עכשיו, תוך כדי תנועה גם, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, אנחנו, ברגע שנראה איזה כלל, אז פשוט נדבר על זה, נראה שזה כלל, ולא, זה לא במקרה כתוב זאת, זה כלל במערב, צריך להבין אותו ולהמשיך אותו הלאה, ושארנו גם מצל כללית. אז בואו נתחיל מיד בהקדמת המחבר בנקודה הראשונה. זאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל. כתוב עצר רוצה לומר, כי התורה חפץ תמונה, כל הרוצה לזכות בה יזכה. לכך לא אמר אשר שם לבני ישראל, רק לפני בני ישראל. שימו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות זוכה בה. מזה המהר"ל תכף יסביר לנו שאין לכם בכלל מה לפחד ללמוד תורה. כי אם היה כתוב אשר נתן לבני ישראל, הוא שם לבני ישראל, אז מזה הייתם מבין שהתורה ניתנה לאותם אלה שהם רואים לתורה בעצמה. כי כשאתה נותן, אתה נותן בצורה ייחודית, כן? אתה נותן לך ולא לך, הוא נותן לך ולך. אבל כשאתה שם לפני, אתה לא עושה כלום, אתה שם, מי שרוצה ניקח, מי שלא רוצה לא ניקח, ולא במקרה כתוב, זו התורה ששם משה לפני בני ישראל. אז הדיוק הוא מזה שכתוב שם משה, ולא מזה שכתוב נתן משה לבני ישראל וכו', כן? להבין את הנקודה, למה זה כל כך חשוב שהתורה היא הפקר לכל, ולא משהו שניתן באופן ייחודי או לאנשים מסוימים, אפילו לעם ישראל ביד. כן? אז אני אומר, דבר ראשון, יש את הסיבה המעשית שאמר המהר"ל, והיא מה שמופיעה פה, שמזה אתה מבין כמה קל ללמוד תורה. כי אם התורה הייתה ניתנת רק למי שראוי לה, אז מי ראוי לתורה? זה צריך להיות באמת, גם במדרגה מוסרית מאוד גבוהה, גם במדרגה שכלית מאוד גבוהה, כדי באמת להבין ולקבל את התורה בצורה ישירה. אבל אם התורה היא משהו שהוא הפקר שזרקו אותו לכולם, אז דבר שבאופן מעשי, ההשלכה היא שאתה יכול ללמוד תורה. לכן כתוב למשל, מסביר המהר"ל בספר דרך החיים, דרך החיים לתורה של פרקי אבות, והמהר"ל כתוב דרך החיים, כתוב, משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליושב, שהוא הסכנים שכנים לווים, כן? אז מסביר המהר"ל, למה כתוב משה קיבל תורה מסיני? למה לא כתוב השם נתן תורה למשה בסיני? זה התירוץ שאנחנו תכף נגיד פה בהקשר הזה, זה כתוב דווקא בספר גבורות השם. אבל שם הוא דיבר על השני במילים. יש מקום שכתוב משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לתקנים לשני לווים וכו', כן? אז למה לא כתוב השם מסר תורה למשה? כי אי אפשר למסור את התורה למשה. כי השם לא יכול למסור את התורה לאף אחד. כי אפילו משה רבנו עם כל מדרגתו האינסופית, כן, בוא נגיד, מדרגתו העיונה לעומת כל אדם אחר בעולם, גם הוא לא יצא למסור לו את התורה. כי למסור, זה הקשר ענייני לפה. למסור, זה אומר שנותן לך משהו שראוי לך, כן? נותן לך. ונותן לך סימן שאני חושב שמגיע לך. אי אפשר למסור את התורה לאדם. כי התורה היא ענקית מדי, גדולה מדי, אי אפשר לתת אותה. כן? לכן משה קיבל תורה מסיני, זאת אומרת, הוא סיני נשאר לו משהו, כאילו, באופן לזה. אחרי זה הוא מסרה ליהושע. יהושע יכול להימסר לו התורה ממשה, גם כן, לא באותה מדרגה, אבל זה פחות זה נסירה ישירה, הוא ראוי לתורה במדרגה של משה.
אז יש
חילושים שהישר חדש ומאוד? נכון, יש תורה שכתוב, תורתו של משה הבל בפני תורתו של משיח. יש לעתיד לבוא שיבוא משיח, וזה קורה עכשיו, אז התורה תהיה יותר עליונה מהתורה של משה, ואפילו תהיה יותר עליונה ממה שמשה רבינו יכול להבין. ואתה שואל, הרי התורה ניתנה בסיני, כולל כל החידושים והפלפולים והדקדוקים שלה, כל מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש ונאמר למשה מסיני. נכון? ועל זה, מזה אתה שואל. אז אני אומר עוד פעם, עדיין כתוב תורתו של משה ומפני תורתו של משיח. כי העקרונות ניתנו למשה. אבל ההתפתחות לא ניתנה למשה עד הסוף. זאת אומרת, מה שתלמיד עתיד תלמיד ותיק, יש אותו מדרש שמשה רבינו ישב בבית מדרש של רבי עקיבא ולא הביא מילה, נכון? רק בסוף שאמרו הלכה למשה מסיני, אז הוא נרגע. זוכר את המדרש הזה? כתוב שמשה רבין, כתוב, אני אספר את המדרש. זה מעניין אתכם? לא, זו שאלה פרטית שלו, זה פלישה, אני לא יודע כלום. טוב, אז כתוב שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הראה לו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. כן, בתור מסגרת התצפית שהוא עושה מהר נבו, אני חושב, הוא הראה לו מה הולך להיות בכל דור. אז הוא ראה את הדור של רבי עקיבא, הוא אמר לו, טוב, תראה לי את תורתו. אז משה רבנו שלח אותו במכונת זמן, ישב שם בחדר הרכב ובאחד הספרים האחוריים, וכמו שיש סיפור של אסימוב ששייקספיר נכשל בקורס הספר, כן? שהוא עבר במכונת זמן, הוא נכשל בקורס הספר באוניברסיטה, הוא לא הבין לשייקספיר, מבינים? אז אותו דבר, משה רבנו הלך לשיעור של משה רבנו ולא הבין מה אומרים.
אז ככה, אנחנו שומעים להבין מה המורה רוצה.
בקיצור, קודם כל, משה רבנו ישב בבית מדרש של רבי עקיבא בסוף, לא הבין אף מילה שאומרים. בסוף, שאלו את רבי עקיבא, נו מאיפה אתה יודע את כל זה, הוא אמר הלכה למשה מסיני, ואז התיישבה דודו של משה, עד כאן המדרש. אז מה הנקודה במדרש? הנקודה במדרש היא, זה לא התיישבה ואומרים, אמרו שזה ממנו, אז הוא שמח, כן? אלא הנקודה היא שהתגלה נקודה שבה כל הפיתוח הזה של תילי תילים של הלכות שדרש רבי עקיבא, הם כולם נעוצים באיזו נקודה שהיא תורת משה רבינו. זה מביא הלכה למשה מסיני, שמשה באמת קיבל מסיני, ואז הוא הבין את השרשרת ההגיונית, נגיד, של ההתפתחות של אותם תילי תילים של הלכות. ברור הנקודה. אז זה אומר ככה, כל מה שעתיד תמיד חכם לחדש כבר נאמר למשה מסיני. אבל זה לא בצורה הפשטנית שבאמת משה רבינו עכשיו שמע מה שהרב עידו אמר היום בשיעור תוספות. ממש, כן, ממש בדיוק במילים האלה. אלא הנקודה, ככה אני מבין, בצורה מאוד פשוטה, שהעקרונות האלה, כולם יוצאים מתורת משה הלכה משה מסיני, וכולם, בסוף שאתה מבין אותם מספיק לעומק, אתה רואה איך הם נעוצים באותם עקרונות יסודיים שמשה קיבל מסיני. זה הנקודה.
זה העריכות
שם הדבר הזה, את הכללים הביאו למשה, לא יותר מזה. זה לא את הכללים. זה באמת כל מה שעתיד תלמיד חכם לוודא שנאמר למשה מסיני. הכוונה שאף תלמיד חכם לא ממציא שום דבר חדש בתורה. זה הנקודה. הוא לא ממציא משהו שהוא תוספת על תורת משה, זה הנקודה. אתה מבין? אלא זה הכל תמיד נובע מתוך אותה נקודה שהתורה, שהיא התורה שלמה שבין משה רבינו מסיני. אני אומר, אחרת זה לא הסביר את המדרש, איך משה רבינו לא הבין. ב' איך תורתו של משה הפתה תורה של המסיני. רשתתך זה לא מתאים, כי אם הקושת נאמר, אז איך יכול להיות שיהיה פעם משהו יותר מהמקסימום, אתה מבין? אז לכן זה ודאי לא כך. טוב, חזרה לנושא שלנו, למה סיפרנו על כל זה? בשביל להגיד לכם, כל זה היה בשביל להסביר שהנה משה קיבל תורה מסיני, כי להגיד שנתינה זה דבר ספציפי. אז עכשיו זה הדיוק. עכשיו בשביל להבין יותר את הנקודה למה התורה היא הפקר לכל, אז אנחנו נלמד במקור שלכם ספר דבורות השם למערל. שם המערל מעריך בנקודה הזאת. ואנחנו רואים שיש שלושה עניינים שהם הסיבה שהתורה ניתנה דווקא במדבר שהוא מקום הפקר לכל, ולא ניתנה במקום יישוב. בסדר? ומזה אנחנו נבין את הנקודה שהתורה היא דבר שמונח לפני כולם. אז אומר ככה דבורות השם למערל, ונגד צום אחר המדבר. אני מקווה שיש לי, כי אני... בטעות, הבאתי רק להביא שרואו לי מהפעם קודם, אבל נראה לי לפי הכמות שיש בו לכולם. בסדר, אם חסר עוד, אז אני רואה שיש שם. והנהג את אסון אחר המדבר. אמר רבי יהושע, למה ירודף למדבר? לפי שראה, ישראל נתעלו מן המדבר. ומה שנאמר מזון אבית השבר. אז מי נהג את אסון אחר המדבר? כמובן משה רבינו. משה רבינו, שהוא הלך טייל עם אסון, הוא הלך דווקא למדבר. אז כמובן שמה שמשה רבינו עושה זה לא שום דבר מקרי, ואגב, משה הוא רואה צון, אז כמובן זה צון ישראל שהוא רואה, ושהוא הולך עם הצון למדבר, סימן שהוא מבין ששם הנקודה שאפשר גם לעלות את עם ישראל. אתה יכול להבין את זה בשתי אפשרות, או שמשה רבינו חכם ויודע שמה שהוא יעשה זה מה שיהיה לעתיד לבוא, או שנגיד שהקב"ה הוא מוליך את משה למדבר, כי הקב"ה יודע שזה מה שהולך להיות, וזו הנקודה ששם צריכה להופיע תורה, כן? תראו, ההתגלות למשה רבינו בסנה הייתה יכולה להיות גם באיזה בקעת דורה, נכון? זה לא חייב להיות דווקא בנקודה היא שמה שמשה רבינו עושה עם הצום שלו והולך איתם למדבר ושם מקבל את דבר השם בסנה, זה למעשה בדיוק מה שאחרי זה הולך עם אותו צום לבר סיני, מקבל, הרי בר סיני הוא קיבל את הדבר, קיבל את אותה תורה שלו. כל מגרל, למה הנקודה של המדבר? היא אמר, מי זאת עולה מן המדבר? כן? שהיה להם במדבר מן וסלב ובאר ותורה ומשכב ושכינה, כולם הלכו לדמי כבוד. בירו, עד כאן המדרש. בירו בזה, כי לכך חפץ הקדוש ברוך הוא שיהיה התחלת הדיבור עם משה במדבר. אחר שתראה שכל החשיבות זאת לא ישראל למדבר. מי תרצה להשכיל, תדע הטעם ש... עכשיו אני אסביר לך את הסיבה למה התורה ניתנה דווקא במדבר. יהיה לנו שלוש סברות לעניין הזה, שתיים כתובות במפורש ואחת כתובה במקום אחר. שכל דבר צריך למקום מיוחד, וכאשר, אז יש לנו דבר שום כלל, כלל במערב, כן? הכלל הזה מופיע עוד פעם בצורה, בוא נגיד תוספת, ב-12 בערך 15 שורות למטה, כתוב שאין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים. כן? אז יש לנו כלל שכל דבר הוא צריך למקום מיוחד, ושתיים, למטה הוא כותב, אין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים. אז מה הכלל? הכלל אומר כזה דבר. צריך להבין שהמושג מקום הוא לא מושג טכני מקרי, אלא מושג ערכי. לכל דבר יש את המקום שלו, שהוא מיוחד לו. למה? דבר ראשון, מה זה מקום בכלל? אני זוכר, למדתי את זה בפרק השיעורים, מה זה רע של מקום? כל מקום שכתוב מקום, מה הכוונה? נכון, יפה מאוד, מי אמר? אדם צנוע וענם. לא רוצה להגיד שהוא אמר, בסדר. בקיצור, מקום זה מדרגה. הערך של הדבר הוא נקרא מקומו. לכן כתוב למשל, ממלא מקום. מה זה ממלא מקום? נכון, אם שרון נוסע לחוץ לארץ, אז מנים לו ממלא מקום, נכון? מה זה ממלא מקום? הכוונה את אותה מדרגה. כי מקום זה מדרגה. איזו דוגמה מאוד מאוד יפה יש שם במקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא, איך קוראים? המקום. למה קדוש ברוך הוא המקום? מה זה הוא?
המקום.
שדה. המקום. אתה מבין? זה נשמע כמו איזה מחשישה. אתה מבין? המקום. לכן, המקום. אתה מבין? מה זה המקום? זה המדרגה. המדרגה המיוחדת שהיא המדרגה מעל כל המדרגות. זה נקרא... בזה נקרא הקדוש ברוך הוא, זה המקום, זה המדרגה יותר מעולה מהכל, וזה מובן לכם, למה המילה, מה?
מה אמרו זה כל דבר של
המדרגה משלו? כן, והמקום הפיזי הוא מגלה את הערך של אותה מדרגה פנימית. זה הנקודה המרכזית פה. הנקודה המרכזית פה היא להבין שהמילה מקום, זה לא המילה מקום, זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו אומר, טוב, המילה מקום היא משמשת גם למקום פיזי וגם למדרגה, זה לא ככה. כי המקום הפיזי הוא מגלה את מדרגתו של המקום, זה כלל. שהמהר"ל חוזר אליו הרבה פעמים והוא כלל חשוב מאוד. תראו לנו למה הוא כלל חשוב מאוד. א',
לא הבנתי את הכלל.
מה?
לא הבנתי את
הכלל. הכלל אומר כזה דבר. שלמקום הפיזי שמתבצע משהו, או קורה משהו, או בכלל לכל מקום, יש מעבר למציאות הטכנית הקטנה שלו, גם ערך מיוחד, שהמקום הזה גורם דווקא דברים מסוימים, ודברים שלא יכולים לקרות רק במקום הזה. המקום זה לא דבר מקרי, זה דבר עצמי. דוגמאות, אני אתן לכם שתי דוגמאות ותראו שזה גם הלכה למעשה. למשל כתוב משנה מקום משנה מזל. למה משנה מקום משנה מזל? אני יודע מה, פה כולם השבצו לו, שם יהיו חברים שלו, אבל זה לא טכניקה. אלא כיוון שבמקום אחר קורים דברים אחרים, יש פעולות אחרות, המציאות היא שונה, ממילא שאדם משנה את מקומו, משנה את מזלו. מה זה מזל דרך אגב? מה זה משנה את מזלו? מה, הכוונה שם ילך לו בשש בשוטר טוב? מה זה משנה את מזלו? מה זה מזל? שכתוב שלושה דברים, הכל תלוי בבחירה חוץ משלושה דברים. בני חי ומזונות. יודעים מה לדבר? שהם תלויים במזל. כן, בנים חיים במזונות. זאת אומרת, כמה שאדם יחיה, עם כמה, איזה בנים וכמה יהיה לו, והאוכל, זאת אומרת, הפרנסה, זה לא בבחירתו של אדם, זה תלוי במזלה. מה זה מזל? במזל, אומרים החכמי ישראל, זה מלשון נזילה. זה מה שנוזל. זאת אומרת, השפע האלוהי, כשהוא נוזל, הוא נקרא מזל. כן? הוא פשוט נוזל. אז לכן יש דברים שתלויים רק בקדוש ברוך הוא. רק בקדוש ברוך הוא יש מפתח של בנים חיים ומזון, כן? בני חיים ומזון לזה, אז תלוי רק בקדוש ברוך הוא. אז הדברים האלה הם תלויים, זה נקרא תלוי במזל. זה לא במובן שאנשים חושבים שתלוי במזל, הכוונה, אחד הלך לו קלף, אחד לא הלך לו קלף. זה אקראי, זה בכלל לא ככה. אלא זה תלוי דווקא בשורש נשמתו של האדם, זה נקרא המזל. לכן אומר, שקט, לכן רש"י כותב, נדמה לי התחלת בבא קמא או אחת הבבות שם, שאתם זוכרים, בטח זוכרים את זה, כי זה יותר שכולם עומדים אותו, שהוא אומר, לבהמה אין מזלה ולאדם יש מזלה. איפה הוא אומר את זה? מי זוכר? מה? בהתחלת הבבות, אבל איזה בבא בבא, משהו בהתחלה.
אין שם,
אבל אני זוכר איפה, באיזה הקשר. שהוא אומר, מה? איפה? באיזה הקשר אתה זוכר? הוא אומר, במשהו שיכול לקרות לה, לבהמה, יקרה לה משהו ולאדם לא יקרה. זה לא חשוב, זה לא חשוב.
כשהיא
מתיזה
אבנים
אצלית, ואז
יגידו, זה
המזל שלה,
ויש שם
שתי תירוצים. אני לא זוכר ככה, אני לא זוכר קשור לבת זה. אני לא אומר משהו שלה יקרה נזק, ולאדם לא יקרה נזק. למה לאדם לא יקרה נזק? כי מה? זהו, יכול להיות משהו עם נגיחות. זה משהו עם נגיחות, בדיוק. זה משהו עם נגיחות. שעל האדם יש מזל, ולכן לא יקרה לו כלום, והפרה היא תנזק. למה? מה הנקודה של... מה זה לשאדם יש מזל? זה בדיוק משהו ממה שהצברתי עכשיו. זאת אומרת, זה מתאים גם למה שלמדנו בשיעור השכחה. מי שיקור את הדבר, הפרה אין לה שיעור השכחה פרטית, יש לה שכחה כללית. אז זה פרה עכשיו, למה שלא נפיחו אותה? זאת אומרת, מה אכפת לנו? לא עובר איזה פרה עצבני, אשר נוגח אותה. האדם יש לו מזל. זאת אומרת, יש לו השגחה פרטית, וכל מאורעותיו שקשורים לחייו, הם נוזלים מהשמיים, הם קפואים מהשמיים. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא אחראי הזה. אז פה, זה לא סתם איזה שור שמסתובב בעולם ויכול עכשיו לנגוח אותו, זה לא עובד ככה. אם צריך לנגוח אותו, ינגחו אותו, אם לא, אז לא. זאת אומרת, יש פה עוד פרמטר שאין אצל הפרה. וזה המזל שלו.
מה זה אין מזל ישראל?
אין מזל לישראל, הכוונה... רק שנייה, טוב, נסביר קודם את המזל. המושג מזל, תקשיבו רגע, מזל בעברית או ברוחנית משמעותו, נקרא לזה שפע החיים שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם על פי שורש נשמתו. בסדר? נגיד את זה יותר לאט. שפע החיים, זה נובע מתוך, זה בעצמו גורם את ההשכחה. זה שפע החיים, או שפע, השפע שמשפיע השם על האדם, על פי שורש נשמתו, זה נקרא מזל. זאת אומרת, אני מסביר. כי כל הדברים בעולם הם תלויים בבחירתו של האדם. חוץ ממה שתלוי במזל. כן? אז כתוב, בן יחיים מזון, זה לא תלוי, זה תלוי לא בבחירתו של האדם, אלא במזל. זאת אומרת, אין לו מזל, כמו רבי חנינא בן זוסא, מי זה היה שנתן את המקל שקיבל את הרגל זהב וכוסו חכמים לו שם? כן, את הרגל של השולחן מזהב. רבי חנינא בן זוסא, לא? כן? אז מסכן, כזה צדיק גמור, לא היה מגיע לו ש... בסדר, לא רגל מסעה, פחות שיהיה לו משכורת סבירה, משהו שאפשר לחיות ממנה. לא, למה? כי זה מזל, זה אין לו מזל לזה. מה זאת אומרת, אין לו מזל? אז אל תעשה את זה בצורה שטחית, שמסכן, וואלה, לא הלך לו, מה שנקרא. אלא מצד שורש נשמתו ותפקידו בעולם, מצד ההשגחה האלוהית, הוא צריך להיות עני. מה זה מסכן צריך להיות עני? בסדר, זה לא אומר שהוא ימות חס וחלילה או שאני יודע מה, שיהיה לו צרות, אלא הוא צריך לחיות בעניות, מה
לעשות? למה אתה להתפלל נזק?
למה? בגלל שהתפילה יכולה לשנות כל דבר, כי מעל הכל, גם מעל המזל, מעל שורש הנשמה, יכולה לשנות הכל, גם התשובה שהיא קודמה לעולם. תפילה ודאי יכולה לשנות כל דבר. זה כמו שאברהם אבינו, ודאי, שכתוב, אברהם אבינו צא מהצטגנות שלך, שאומרים, לקח אותו מעל השמיים, אז לא, שימו לב כמה הדברים האלה, זה לא פעם, שייך שיעור אסטרולוגיה קצת, כן? אז תראו, לפי המדרש תראו שבאמת המזל זה דבר נכון, שכתוב, צא מהצטגנות שלך, השם שינה לו את השם, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד, נכון? אם המזל זה שטויות, ואם זה תלוי במחירה חופשית, אז מה אברהם עם כל הצדיקות שלו? שיהיה לו ילדים, גמרנו, מה זאת אומרת? אז למה לאברהם לא יכול להיות ילדים? אם הכל תלוי במחירה חופשית, מה אברהם בלי היי לא עשה מצוות, אז אברהם היה צדיק גמור, וגם קפץ שם לאור הכסדים ויצא, והיה בסדר גמור, עמד שם בתשע, לא יודע, שמונה ניסיונות עד שהיה לו את יצחק. אז למה שלא יהיה לו שינוי המזל על פי בחירתו החופשית? כי המזל זה לא תלוי בשום דבר, אלא מה? בשישנות המזל הוא מתפלל השם, ואז השם עושה תרגיל במרכאות, כן? הופך אותו מאברהם לאברהם, ואז זה כבר רואה במזל אחר, סיפור אחר. אז פה זה הכל לחשבון מחדש, זאת אומרת, הוא משנה, תשמע, זה גם השורש של שינוי שם של מי שחולה, שמשנים לו שם, אז תגיד, זה שטויות, מה אתה משנה לו שם? מה, אתה עובד על מלאך המוות? על מי אתה עובד? שובן, אתה לא עובד על אף אחד, זה באמת הדבר הזה עובד, למי שעושה את זה בכוונה נכונה. מה?
אדם שחוזר בתשובה.
נכון, אדם שחוזר בתשובה, אבל אדם שחוזר בתשובה, נכון, א', נכון, ב', תבין, יש דברים שזה לא רע מצד עצמו, זה מוגיר בכלל מנות נעני. כנראה זה לא היה רע לו, טוב, זה גלישה. בכל מקרה, הנושא של המזל, מה?
קשה,
יש לנו גם להשתדלות. א', לא הכל זה בא מחי ומזונת. יש עוד דברים בעולם.
לא, חי, תוכל אוכל, לא אכפת למה אתה אוכל,
ולא אכפת לך להתקדמות, כי האמת אתה מוצלח, שאתה מדי שצריך לנו. לא, אז אתה לא לבד את הפשט, אני אסביר. לא לבד את הפשט בנושא אחר, לא בנושא הזה, אני אסביר. שאל, איך קוראים לך?
אלי.
אלי? שאל אלי שאלה, והיא, שכנראה, נורא מצחיק, נכון?
מה?
אליק,
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 אליק, אליק,
אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק,
אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק,
אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק,
אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק,
אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק,
אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, אליק, לפי זה, מה אתה מתפלל? הוא לא שאל שאלה יותר טובה, הוא אומר, אז מה אתה אוכל? אוכל בריא או זה? תאכל כל הזמן קש. תעשן כל היום כמו קטע, מה אכפת לך? הרי זה הכל קבוע מהשמיים. נכון? זאת השאלה. תשובה, זה לא מצחיק. משהו מצחיק. מה הוא מאשר? מה זה?
לא,
אין לי מאשר, אין לי כלום מאשר. בקיצור, יאללה חבר'ה, נו. נו, יאללה, המערל שם בוכה בקבר. קשקשים פה במוח, גם ללמוד.
שאל שאלה, מה אתם לנועד? בן אדם יעשה מה שהוא רוצה, אז בן אדם שלו קבוע. זה לא ככה. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים לגבי זמן חייו של האדם. לכולי אלמא זמנו של אדם קצוב מראש. בסדר? וזה, אחרי מרחם ומזונה, שהם לא תלויים בשום דבר, הם תלויים במזל. זאת אומרת, אדם נולד, נקצב לו מראש 5, 10, 15, 20, 50, 120, 500. בסדר? זה קצוב וזהו, זה לא יכול לזוז. אלא מה? עכשיו השאלה, מה קורה אם האדם חוטף? שחוטא זה גם כמובן חוטא נגד הגוף, לא רק נגד הנפש. לפי חכמים, מה שהוא קצב לו הוא מקבל 100%. אלא מה? אם הוא צדיק, ואם הוא שומר על גופו בצורה נאמנה, אז יתנו לו עוד קצת, זאת אומרת, יקבל ספרים. זה לא מצד החי המקורי, אבל זה נוסר. לפי רבי עקיבא זה עובד הפוך. את המקסימום זה מה שנתנו לו, כן? אם הוא לא יהיה בסדר, אז יורידו לו. בסדר? אז לא יודע כמו מי ההלכה, זה לא נפקא מינה, אז לא יודעת התשובה לך. באמת, אדם לא משנה את המספר היסודי, הוא לא משנה, אלא יכול לשנות פלוס מינוס מהמספר הזה. יכול להיות שלצל אחד יחיה 100 שנה, כי המספר היסודי שלו היה 120 והוא היה חוטא. ואחד יחיה 70 שנה, המספר היסודי שלו היה 50 והוא היה צדיק. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא אומר, אם האדם מת בדיוק מסוים, זה לא אומר שהוא יותר צדיק או פחות צדיק. ולכן יש מקום להשתתפות. אבל המספר היסודי זה החיי שהוא קבוע. טוב, עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. אז הנושא של המקום, עכשיו אני אדבר על המקום. אז המקום, אמרנו, זה מדרגה. כלומר, זה הערך של הדבר. והחידוש הוא שכל מקום מיוחד לדבר מסוים, שקט, בבקשה, וכל דבר מסוים יש לו מקום שהוא יכול לצאת מהכל אחר כול. הדוגמה האחרונה שממנה התחלנו לנושא של המזל, שאמרנו משנה מקום, משנה מזל. למה משנה מקום, משנה מזל? זה לא שעוד פעם שהולך לו קלף, מה שנקרא, זה לא מזל במובן של שש מקום, אלא מזל זה הזלה אלוהית. זאת אומרת, יש מקום שלפי שורש נשמתו הוא יכול לקבל יותר שפע אלוהי. כי המקום הזה יותר מתאים לו כדי שנשמתו תופיע בצורה יותר מלאה. זה נכון, לכן משנה מקום משנה מזל, זה יכול להיות לטובה ויכול להיות לרעה. כן, כי המקום גורם, המקום גורם. דוגמה שנייה, למשל, הלכתית, וזה שאדם, אתם יודעים, רצוי שיהיה לו בבית כנסת מקום קבוע להתפלל. למה? זה משנה יושב בכיסא הזה, בכיסא הזה, זה לא יקר לבית כנסת, כולם מתפעלים. אותה ישיבה, זה משנה יושב בכיסא הזה, תשובה כן. כי אם זה המקום הראוי לו, אז במקום הזה התפילה שלו היא הכי טובה. כי המקום גורם, ממש, באופן פיזי גשמי, המקום גורם שהתפילה שלו תהיה יותר טובה. לכן, למשל, אדם אבל, אז הוא צריך לעזוב את המקום הקבוע שלו בגלל זה, ולכן במקום אחר. נכון, זה גם סימן אבלות. אבל אני מבין, אני לא בטוח בזה, אבל אני מבין שהתפילה של האבל היא כזאת, שזה לא טוב שיהיה במקום הרביעי שלו, זה צריך להיות משהו כזה שהוא צריך להוציא כוחות אחרים מהכוח של הפועל כזה.
לא, השמחה בהתחייה,
יש לך אדם בן מטר,
הוא לא יודע, כי זה המקום שמודיע את
היערה.
עכשיו הוא בא, אמר
לגבי מה יש בו, סבור, איפה שפה, איפה זה ה... יש לי דברים מאוד הרבה אקראים. במקרה נסע ברכבת, פגש איזה בחורה, התחתן איתה, אקראי לגמרי. אם במקרה היא לא עלתה לרכבת הקודמת, אתה רואה הכל אקראי בעולם.
כן, אבל אתה מתאר, כאילו זה הייעוד של המקום.
תשובה את זה, כמובן התכוונתי להסביר לך שזה לא אקראי. לא התכוונתי, זה להוכיח שהכל אקראי, התכוונתי להגיד בדיוק הפוך. זה שורש האמונה שאין אדם נוקפת בו מלמטה ולא הכריזו עליו מלמעלה, נכון? וזה שאתה באת, בדיוק הגבאי הרגיל, היה לו אסתמה והוא הלך הביתה, והיה בדיוק איזה אחד פוזל שלא יודע איפה יושבים, זה מרצון השם ממש, אתה מבין? וזה לא במקרה קיבלת את המקום הזה, המקום הזה קיבלת כי הוא ראוי לך, ואת האישה קיבלת כי הוא ראוי לך, ואת כל חייך קיבלת כי זה ראוי לך על פי מעשיך. ועל פי, עוד פעם, על פי המזל האלוהי ועל פי מעשיך. זה, בוא נגיד, זה א' ב' של אמונה, של השגחה יתרתית ממש, בטח במובן הזה של מקום מזה, זה דבר כל כך חשוב. אז כל אחד יושב במקום הזה, והכריזו עליו מלמעלה מהשמיים, שזה המקום שלו, ושם הוא יתפלל הכי טוב.
לא הפרעת איך זה מזל ישראל, זה עובד.
באמת לא
הסברתי
איך אין מזל לישראל. אני חושב שהנקודה היא שישראל זה מעל כל המזל. זה לא שפע פרטי שמופיע כמו אצל אדם חלקי, שנגיד אחד קיבל שפע כזה והוא קיבל שפע כזה והוא קיבל שפע כזה, שזה שורש מזלו. ואז עם אלה זה גם יכול להשתנות על פי מעשיו, כמו שראינו קודם. ישראל זה בכלל לא בחשבון הזה. זאת אומרת, זה לא חשבון של שפע שעכשיו בודקים אותו על פי איזשהו מעשים, אלא זה אמת קבועה
וקבועה. מה אתה יכול להגיד שאין מזל לעם ישראל בתור עם?
בתור עם, כמובן בתור עם. כמובן שאין מזל לישראל, זה לא לפרטים אלא כללים. זה ודאי פשיטה או גמור. עכשיו שזה ברור ואתה שואל על זה איך לעם ישראל כולו אין מזל. טוב, חזרה לנושא שלנו. אז הכלל הוא שמקום זה מדרגה, צריך לזכור את זה שהמקום מיוחד לכל דבר, ואז כל דבר מיוחד למקום. נפקמינה, מיידית. לכל אחד שעיניו בראשו זה, שאסור לוותר על אף סנטימטר בארץ ישראל. ונפקמינה ישר מפה, נכון? זה ודאי דווקא מן המיקום. כי מה שורש האהבה המינה הזאת שאפשר עכשיו, נגיד, לתת, לקבל, לא משנה, לעשות סחר מחר, מה שנקרא. אם אתה תופס את המקום בתור משהו טכני, אתה יודע מה זה משנה, אגב, פה אפשר לסלוג לי, פה אפשר לסלוג לי, אז אני צריך לסלוג פה, ואנחנו נסלוג פה, מה זה משנה. אגב, יש לנו מקום עכשיו לסלוג, זה בסדר, יש מקום לגדל חסה. מה הבעיה? נכון, זה לא משנה, אז נכון, צריך להיות בארץ ישראל, נכון, אנחנו מבינים. צריך להיות באופן שלי בארץ ישראל, כי עם ישראל שייך לארץ ישראל, ואנחנו רוצים את הארץ שלנו, נכון, אבל סנטימטר שם סנטימטר, מה זה משנה? תשובה, זה לא כך. כי הסנטימטר הזה הוא מיוחד למשהו, אתם מבינים? ואת כל 400 בארץ ישראל, יש להם את הנקודה שהם יכולים להוציא מהכוח לפה להם ורק הם. ואם עכשיו זה לא יהיה ביד ישראל, אז איזה נקודה באותם כוחות של עם ישראל צריכים לצאת מהכוח פה, לא יצאו לבכוח בו, כי זה לא יהיה את המקום הזה שיעשה את זה. המקום גורם. המקום גורם, זה לא ההשתדלות גורם. המקום גורם. לכן לכל שבט היה מקום שלו. עכשיו, תשימו לב, מישהו זוכר מספר יהושע, איך חילקו את המקום פה. אבל הגורל הזה זה גורל מוזר, שכל כך הוא מסרח, אני אדם לא שראיתי אותו. כן, אז כתוב, כי זה לא גורל, זה פתיחה הגורל הזה. מה הגורל? כתוב במדרש, הגורל בעצמו יוצא במחרז, אני גורלו ששואל פלוני, ונתתי לו את מקום פלוני. זאת אומרת, הגורל הזה היה גורל מוצאת איפה שהוא יצא. זאת אומרת, גורל, אתה מה זה גורל? אתה חושב, זה זורקים קוביות. אחד הצליח, קיבל פה, אחד לא הצליח, קיבל שם. זה לא ככה. אלא מראש כל אחד, הגורל פשוט בירך לכל אחד את הנקודה האמיתית שלו, אבל שהייתה זו המראש, זה לא חידוש. זה כמו גורל עם החן, כן?
ועם הסעירים זאת הדבר, זה כל הדבר.
אז אפשר אין להם קוביות או לא.
נכון.
מה? אז אפשר אין להם קוביות או לא, במילה כל אחד יקבל.
כי אנחנו מבינים את המושג גורל בתור משהו שהוא אקראי לגמרי. זאת אומרת, אז אני מסביר לך, זה אפל. גורל אנחנו מבינים בתור דבר אקראי. זאת אומרת, שבט דן היה יכול להיות בצפון, בדרום, במרכז או במערב. המהלך בקרה קיבל את גוש דן. ושבט שמעון היה יכול להיות גם באזור נפתלי, אבל כדאי לצלוח שמעון, אבל זה משנה, כך כל אחד יהיה למקום לשבט זה יהיה נחמד.
אבל זה משנה בין הצורה, לבכל מכן זה מה
שקרה, כאילו חדש פה הוא יעשה את זה. נכון, זה מה שהצבן אותי, שאמרת, אז מה קורה על פוטר, זה עבודה בין, שמו שהייתי לגורל עד איפה לשבט, וזהו. זה מה ש... כאילו נראה מוזר בגורל הזה, כי זה לא גורל. זה פשוט ברור שקורה על ידי גורל. כל מקרה עניינית, צריך להבין שלא במקרה שבט מסוים נמצא במקום מסוים, כי רק שם הוא יכול להוציא כוחותיו מהכוח אל הפועל, וזה יסוד כמובן מה שהנחלה חוזרת. כן? מה הרעיון שהנחלה חוזרת ביובל? זה בדיוק הנקודה הזאת. אם מה אכפת, נעשה איך לעבוד. אתה דווקא מתחשך לעשות סקי, אתה רוצה לגור בחרמון, אני רוצה דווקא לגור בנגב. אז אני מסכן, הוא בשבט שמעון, והוא לא יודע באיזה שבט שם היה בחרמון. לא, אין דבר כזה. אי אפשר לעשות החלפות. בשנת העבר הכל חוזר חזרה. שבט דן שכבש שם בצפון. נכון. אז השאלה תמיד מה קורה עם כיבוש. אז נשארו גם באזור הזה, זה לא שלא נשארו בדרום, נשארו גם שם. כבשו מהגוי. יש
קדושת
בארץ. אז יש גם קדושות שהן אחרי זה, כמו סוריה שכבש דוד המלך שאין לה קדושה מלאה, בסדר, יש עוד מדרגות בזה. אבל השורש של מה שהנחלה לא חוזרת, וחוזרת תמיד, אף פעם אין נחלה לצמיתות, זה בגלל שיש קדושה עצמית, זאת אומרת, המשפחה הזאת צריכה לשבת במקום הזה, לא יעשו בית דין, לא צריך לעשות כמה שאתה רוצה. בשנת העבר כולם חוזרים לנקודה שלהם.
אבל שבט לוי שאין לו מקום.
שבט לוי, א', יש לו מגרשים, וב', המקום של שבט לוי זה כל המקומות, כי הוא שבט כללי. לכן, שבט לוי קיבל ערים מכל השבטים. נכון, זה בדיוק הנקודה ששבט לוי צריך להיות בכל מקום. לכן הוא מקבל מכל אחת המגרשים של המגרשים שלהם, ושמתים מחלה כמו כל דבר אחר. טוב, אבל זה רק יעד רחב. אז עכשיו חזרה לנושא, חבר'ה, קדימה הסתער, המהר"ל עוד מעט תתחיל לבכות עוד פעם. אז למדנו כלל של המהר"ל, שכל דבר יש לו מקום, והמקום יש לו ערך עצמי, והמקום גורם את התכונות האנושיות, או את תכונות, את הדבר שקורה במקום הזה. חייב להיות קרות במקום הזה דווקא. לכן, דרך אגב, עוד פעם, זה ברור, אבל לכן יעקב אבינו, ויתאל שם זה המקדש, זה לא במקרה יעקב אבינו, הוא דווקא רואה את המלאכים במקדש, ולא במקרה אברהם אבינו עוקד את יצחק דווקא לא במקדש, זה לא מקרה. כי זה המקום שמיוחד לכל הדברים של הקדושה. זה לא מקרה, אז זה יעקב את יצחק במקום אחר. לא, זה חייב להיות במקום הזה, כי המקום גורם פיזית, זה הנקודה. זה החידוש של המהר"ל, בואו נמשיך וכאשר תדע, כאשר ישוב אומר דברים גשמיים שאומרים לדם היישוב, לכן לא יהיו בו דברים רוחניים, כמו התורה, משכן השכינה, קודם אחרות, ברכה של אמן, דברים טבעיים, הישוב מיוחד דברים טבעיים. לכן הבאר וברכה הזו, זה דברים פשוטים. קפצתי טיפה קדימה, לא מקום לקרוא מהר. שאי אפשר שיעמדו יחד הדברים הטבעיים והדברים אשר אינם טבעיים, שאין מקום אחד מיוחד לשני דברים מחולקים. דוגמה שלמדנו על מלאך, נכון? כמו שמלאך אחד לא יכול לעשות שליחויות, מקום אחד לא יכול לפעול שתי פעולות.
כי כל מקום יש לו ערך עצמי, יש לו פעולה שהוא פועל, זה דבר הווייתי, זה לא משהו טכני, זה דבר הווייתי. לפיכך, לא היו כל אלו מתנות ביישוב שהוא מקום הטבעי, וכל שכן יש להעביר כי הפכים ביחד, הם הפכים ביחד הדברים הטבעיים וראשונה הטבעיים. הנקודה הראשונה שאנחנו לומדים מזה שהתורה ניתנה במדבר היא שהיא כולה על-טבעית, היא רק רוחנית, אין בה שום דבר טבעי וגשמי. זאת אומרת, הלימוד הראשון מזה שהתורה ניתנה במדבר זה שהיא רוחנית לגמרי. היא לא שייכת בכלל למציאות הגשמית, היא כולה רוחנית. ולכן, כיוון שהיא כולה רוחנית, היא לא יכולה להינתן במקום שיש בו אפילו נטייה גשמית. משל למה הדבר דומה שלמדנו כבר בשיעור של רב נחמן, למדנו שם הלך בדרך יחידי, שני ליבו לבטלה, זוכרים? מה יזכיר רב נחמן, למה הלך בדרך יחידי? זה דרך שאף אחד לא עבר שם מעולם. כי בשוק מחנה, זאת דרך דוגמה אז, שבשוק מחנה יהודה אי אפשר להתפלל גם בלילה. אפילו שאין שם אף אחד. למה? כי המקום הזה, אפשר להתפלל, הכוונה אי אפשר להתבודד אל השם בשוק מחנה יהודה אפילו בלילה. שאין שם אף אחד, אין שם אפילו ערבי כבר הלך לישון, זה שם נקי, כן? החתולים כבר התפגרו, אין שם אף אחד. אף אחד לא מסתובב שם, בכל אופן אי אפשר להתבודד אל השם. למה? כי כיוון שהמקום הזה הוא מיוחד למסע ומתן של אנשים ממילא, זה מקום שלא ראוי להתבודדות. זה בדיוק אותה נקודה. אז אתה רואה שיש מקום שכיוון שיש בו עסקים גשמיים, אז ממילא הוא שייך לדברים גשמיים. ולכן התורה שהיא על כל הגשמיות, תכף נראה מה הנפקמינה של זה, כן? כיוון שהתורה היא מעל כל המציאות הגשמיות, ממילא לא יכולה לתת מקום משום. כשאתה נותן את המקום משום, אתה אומר, יש לה יחס אל הגשמיות. והאמת היא שאין לה שום יחס לגשמיות. לכן היא חייבת להינתן למקום שהוא הסקר גמור. זאת אומרת, אין שם שום דבר. ריק. ריק זה כבר אומר מעל כל הגשמיות. כמו שלמדנו כלל מאוד דומה, גם כן מהמהר"ל, רק לא למדנו על זה מהמהר"ל, אני אמרתי לכם את זה, שהמהירות משמעותה על זמניות, זוכרים? זה בדיוק אותו עיקרון, כי אתה חי בסוף בעולם גשמי, נכון? אתה לא יכול להגיד זמן במהירות אינסופית, כי אתה חי בזמן סופי. אבל המהירות והזריזות הן מעידות על נטייה לעל זמניות. אותו דבר, הריק, כן? המדבר הריק, אתה יודע, המדבר לא ריק, יש שם כל מיני הקרבים, אנחנו מסתובבים שם חיפושיות. למה אתה אומר שהמדבר ריק? אבל המדבר, הנטיית הריקנות של המדבר היא מעידה על נטייה לאי גשמיות. אז אני אסיר את זה על הזמן, זה אותו עיקרון. אז המדבר הוא מיוחד לחוסר גשמיות, כי אין בו שום דבר, אותם, ובאמת יש בו קצת, אבל אין בו שום דבר גשמי, ומילא הוא מיועד לחוסר גשמיות. נפקא מינה, מה אכפת לי שהתורה היא לא גשמית? מה נפקא מינה? למשל, מעשית, ישר הלכה למעשי שאי אפשר להבין. למשל, יש את סורת הסברה החרדית שתמיד אני מלמד אתכם, שמחזירים ככה בתשובה. אומרים כזה דבר, אתה קונה טלוויזיה, אתה קבל ספר הוראות. כי לא תעבור לא לפי הספר, יצרף לך טלוויזיה. נכון? אותו דבר, השם נתן לך את העולם, אתה בספר הוראות, זה התורה, תעשה מה שכתוב בספר, טוב, לא יצרף לך העולם. נכון? עכשיו, זה כמובן לא נכון. זאת אומרת, זה לא לגמרי נכון. אבל זה כמעט לא נכון. מה זאת אומרת? ודאי יש קצת אמת בזה שגם התורה היא גורמת לאדם לחיות בצורה יותר טובה בעולם. אבל זה התורה, זה גשמיות, זה בדיוק תפיסה גשמיות. כשאתה תופס את התורה בתור טכניקה לחיים הפשוטים והעלובים שלך, זה דבר גשמיות. למשל, חזיר גילו שזה לא בריא, כן? או בשר וחלב. זה בשר וחלב זה לא בריא, זה עושה כל מיני זיפורים בבטן, לא יודע משהו, אנשים פתאום, אני לא יודע מה קורה להם. זה דבר לא בריא לאכול בשר וחלב ביחד, אבל זה טעם המצווה, חזר וחלילה. טעם המצווה זה בטח מה שהרב כותב בחזר הציבור שלו, ועוד טעמים נסתרים עד אינסוף. נכון? אז עכשיו תגיד, למה זה גם לא בריא? תשובה. לא בגלל שהתורה ניתנה כדי לבנות הגשמיות, אלא ממילא מה שטוב הוא טוב עד הסוף, מה שרע הוא עד הסוף. זאת אומרת, כיוון שחזיר הוא רע במהותו, ממילא זה לא יכול להיות שגם בהשלכות המעשיות שלו לא יהיה בהם צד של רוע. כנ"ל, בשר וחלב, כיוון שזה חיסרון מהותי, אז ממילא בסוף זה משפיע גם על דברים קטנים בעולם הגשמי הקטן. אבל התורה היא מעל כל הגשמיות, לכן כל סיבה גשמית שציינה, כל ערך גשמי שציינה זה טעות. הכלל הראשון שלמדנו מעצם זה שהתורה היא ניתנה במקום שהוא הסקר לפול ריק לגמרי, זה שהתורה אין בה שום צד גשמי, אלא כולה רוחנית, שייכת למציאות הרוחנית העל-טבעית לגמרי, היא לא שייכת לטבע בכלל, היא מעל כל הטבע. אני אומר, תגיד זה מה נפקא מינה, אני אומר, הנה נפקא מינה, זה להפוק על כל אותן שיטות שמנסות לתת לך תירוצים טבעיים לתורה. זה פשוט לא נכון, זה חוסר הבנה בתורה, התורה היא מעל כל המציאות הרוחנית, זה כלל ראשון. טבעית, מה המציאות הטבעית? אמרתי רוחנית, לא התבלבלתי. המציאות הטבעית הגשמית. כן. זה לא קרה, הרמב"ם נותן טעמים שכולם רוחניים כמובן, לא גשמיים. הוא לא אומר אל תאכל חזיר כי זה לא בריא.
טעמים, ולא גשמים. טעמים, טעמים גם הרב נותן טעמים בחזון סוכות והשאלות, אחת טעמים מוסריים. טעמים לא גשמים. וגם הרמב״ם בעצמו כותב, כמו כל מי שכותב שלושה שטעמים מצוות, גם לא נתן לזה עם הרב יגאל, שהטעמים הם רק התחלה, יש טעמים עד אינסוף. אבל אף פעם הטעמים הם לא במובן הזה שלא בסדר, אז צריך יהיה קצת יותר מזון בריאות, מה שנקרא, זה פשוט לא. הלאה. דבר שני, כן. נכון, 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 חיובי, רוחנית בלבד, היא לא גשמית בכלל.
והמשלחות הגשמיות שלה
הם ממילא נובעים. כיוון שאנחנו אנשים גשמיים.
אבל התורה שניתנה לנו, התורה הזאת נועדה כדי
שנשליך אותה. נכון, אבל הנקודה שלה היא כולה רוחנית. והסיבה שאתה עושה אותה בעולם הגשמי זה כי אתה גשמי. הדבר הזה, אנחנו אמרנו כמה פעמים. תראה, למשל אתה אוכל מצה בפסח. אז אתה אוכל קרקר, אז מה? אבל הפעולה הגשמית שאתה עושה היא תמיד כלום, אתה חושב עליה. אבל אתה מבין שהפעולה הגשמית היא רק איזושהי צורה שבה אתה הולך ובונה פונקציות רוחנית. זה הבנה אמיתית, נכון? אתה מניח צילים, זה לא עושה כלום, זה הולך פרמטר, שם על הראש, אז מה? אבל כל דבר שאתה עושה, שאתה עושה בצורה הגשמית, לא עשית כלום. אז זה הנקודה שבאמת צריכה הגשמית, לא עשית כלום. אתה שואל שאלה נכונה, ואנחנו עושים את זה בסוף באופן גשמי, אבל כי אנחנו גשמיים, אבל הכוונה שלנו היא לא גשמית. ואם אתה חושב שאתה אוכל מצה בפסח כי זה תורם לבריאות שלך, או בשביל, אני יודע מה, שיהיה לך יחסים טובים עם החבר'ה. אם אתה
אומר את זה בצורה חיים, אז היית
עושה את זה בצורה חיים? ודאי, לכן, וגם בעולם הבא יש תורה, כן, כמובן. אני אומר עוד פעם, א', תשובה כן. למשל, בעולם הבא, עדיין יש לקיים את התורה והמצוות, רק לא בצורה הזאת. אדם הראשון כתוב שהשם הניח אותו בזה עננו לעובדה ולשמרה. זה התורה, כן? לעובדה זה עשה ולשמרה זה לא תעשה. לא היה, אדם הראשון לא היה לו אור כמו שלנו, כן? כתוב, ויעש האדם לעצמו כותנות אור, וילבישם, כן? אז הוא עשה אור. כל המציאות הגשמית הזאת שאנחנו חיים בה, היא, בוא נגיד, בצורה הזאת שלה היא הכרחת אדם הראשון. אז איך היה מקיים את התורה? אני לא יודע איך היה מקיים את התורה. היה מקיים את התורה בצורה רוחנית, כמו שהתקיימות התורה בעולמות הבאים, שהן כולה רוחניות. התורה לא מתבטלת לעולם. רק צורת קיום היא רוחנית, איך מניחים תפילים ברוחניות, אני לא יודע, אולי מהרקליים, אני לא יודע איך מניחים תפילים ברוחניות, אבל מניחים תפילים לא עם ידיים גשמיות, זו צורה אחרת, הערך של הצילים תמיד נשאר. כן, התשובה מה שאומרת, כן, קיימים את התורה ברוחניות. הלאה, חבר'ה, בוא נמשיך. הדבר השני שאנחנו עובדים, כן.
זה מה אנחנו מתכוונים
שאומרים שאני כבר שאני לא רוצה להפוך את האדם המוסרי לתורה. בוודאי, זה נכון. מוסרי זה לא דבר גשמי. גם הטעם של הרב המוסר הוא בעצמו התורה. כי מה זה להפוך את אדם יותר מוסרי? מישהו אמר לי בכיתה השנייה, מה זה דוק שימן אותי את התורה בשביל לדבוק בהשם? נו, אני אומר, נו, עכשיו מה זה לדבוק בהשם או בהקשר שלך? מה זה להיות מוסרי? זה אומר, להיות שייך המציאות הרוחנית, להיות אדם יותר שלם, אבל לא במובן הזה הפיזי, אלא להיות דבק בהשם, כלומר שייך לשלמות שהיא כולה רוחנית.
אבל התורה היא כן למה בשביל...
היא לא בשביל, היא בעצמו המוסר. היא בעצמו, כשאתה תדבק בתורה, זאת אומרת, אתה תדבק בהשם, אתה הופך אדם, אתה הופך להיות מצוות, כמו שלמדנו שם. יאללה, בוא נמשיך. הדבר השני, חבר'ה, הדבר השני, שלא כתוב כאן, אני אגיד את זה במילים שלי, אומר המהר"ל במקום אחר, וזה, למה התורה ניתנה במקום הפקר לכל? כי אם התורה הייתה ניתנת בארץ של עם מסוים, אז היית אומר שהתורה היא שייכת במיוחד לאותו עם. אז יש פה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת שהתורה תינתן סתם באמריקה. אפשרות שנייה שהיא אבא אמינה לא ראה בכלל, אם היינו חושבים על זה קודם, שתתדבר בית המקדש. הייתי מצפה בתור, על פניו, בתור פשט, הייתי מצפה שיתנו את התורה בהר המוריה, כמו שעקדת יצחק והכל, כל הדברים הנפלאים, מקום כך קדוש. אז למה שיתנו את התורה לא בהר המוריה, אלא באיזה דווקא איזה חוף במדבר? כן? לא, פרטית, גם ישראל. בדיוק, בדיוק, זאת הנקודה, יפה. אז אני אומר, זה שהתורה ניתנה במדבר, זה כדי, המילה להדביש היא לא נכונה, כדי לברר, לוודא, להופיע את אותה נקודה שהתורה היא מציאות כלל הווייתית ולא פרטית. אפילו לא פרטית של עם ישראל. זה שהיא לא פרטית של עם מסוים, אבל אפילו עם ישראל, שישראל קדמו לעולם, ולכאורה כל העולם כולו זה ישראל, עדיין שישראל מקבלים את התורה, אפילו שהתורה היא לכאורה רק בשביל עם ישראל, רק עם ישראל הם אלה שקדמו לעולם והתורה קדמה לעולם והם מתאים לתורה, עדיין שעם ישראל מקבל את התורה הוא לא מקבל את זה בתור עם ישראל הפרטי שעכשיו הולך לבנות את עצמו הפרטי, אלא הוא מקבל את זה בתור נציג של כל העולם. לכן התורה נקיימת במדבר שמקום הפקר לכל. כי התורה לא מיוחדת לאף אחד. היא שייכת לכל ההוויה. כיוון שהיא שייכת לכולם, היא נמצאת במקום הפקר. מזה שכתוב, זו תורה שעשה משה לפני בני ישראל, אז נכון, פה מדבר המהר"ל בצורה מעשית. לפני בני ישראל הכוונה זה שייך לכולם, אבל זה יותר קיצוני מזה. זה שייך ממש לכולם, זאת אומרת, זה לפני כולם, זה הפקר גמור התורה, זה מה שאומר, התורה חפץ תמונה, כל הרוזן סוד ויזכה. היא שייך לכל ההוויה. להפוק יש התורה שייך רק לעם ישראל.
היינו גם שכבר, אברהם אבינו, לפני שהוא היה יהודי, הוא קיבל את התורה עוד
לפני. נכון, אפילו האדם הראשון קיבל את התורה. זה בטח עוד לא היה יהודי. לא, ישראל קודש ברוך הוא, התורה היא אחת. לא היא קדמה ולא היא קדמה ולא היא קדמה, זה הכל אחד. זה מציאות אחת. אני אומר, אפילו שאתה אומר שהתורה שייכת לכאורה רק לעם ישראל, כי אם ישראל קודש בריחו ואורי תחדם, אם התורה הייתה ניתנת בירושלים, מה שעל פניו היה יותר ראוי, כי ירושלים זה של עם ישראל, השיטות התורה לעם ישראל בירושלים, שזה המחקר של עם ישראל. לא, התשובה, התורה צריכה להינתן למדבר. למה? שעם ישראל מקבל את התורה, הוא לא מקבל אותה בתור נציג של עם ישראל, הוא מקבל נציג של כל ההוויה, זה הפר לכולם, של כולם. התורה שייכת גם לחתולים וגם לצמחים וגם לאבנים וגם לגויים, לכולם שייכת. אז זה הנקודה השנייה שהתורה היא הפקר לכל. שהתורה היא מציאות כלל הווייתית, היא לא שייכת לאף אחד. זה מערה למקום אחר, אני לא מצאתי פשוט המקום הזה כתוב, זה רק עם פורות השם שבאת במקום. אני זוכר את זה כי יש לי איזה חבר שהוא חילוני שהוא סיפר, שהוא אמר לי שהוא... למה אני זוכר את זה כאילו? גזג, אני לא זוכר מאיפה זה, הוא הזכיר לי איפה שהוא אמר שהוא... קצור, זה אחד חילוני, אבל למד כל מיני כולם תורה. אז הוא הלך לספר שלו. אז הספר שלו זה אחד שדבר רק יידיש. משהו כזה. הוא דבר קצת עברית, אבל זה אחד כזה שאני זוכר אותו את עצמי בתור ילד שכל מיני מקלל ביידיש, כן? אז פתאום הוא שאל אותו, שיושב על הכיסא, תגיד לי, למה קיבלו את התורה במדבר? אז הוא סיפר לי, אז הוא אמר לו את הפורט הזה של המערב. שיש אחד הכל, מבינים מה שם איזה? אני שאל לי בראש. קיצור, אז זה ניצא במערל בזה אותם, רק אני לא זוכר איך. גזע, לא זוכר מאיפה זה, כי אף אחד לא צריך להתברר מאיפה זה, כי זכרתי את זה. בקיצור, אז התורה היא שייכת לכל העולם. זה הנקודה השנייה בזה שהתורה היא הפקר לכל. היא שייכת לכל ההוויה, היא לא של עם ישראל במובן הפרטי, אלא עם ישראל בתור נציג של כל ההוויה כולה. אז למדנו עד עכשיו שני דברים על התורה. אחד, היא כללית לגמרי. מתירוכנית לגמרי, סליחה, תירוכנית לגמרי. אין בה שום דבר פיזי. שתיים, שייכת לכל ההוויה כולה. זה כמובן לא אינפורמציה מסוימת. זה לא משהו פרטי, זה לא איזה... למשל, המושג ארון הספרים היהודי. כן? מושג לא נכון. כי אתה יודע משהו, עם הספר. מי קרא ליהודים? עם הספר הערבים. הערבים קראו ליהודים, אנחנו לא עם הספר. ספר הוא לא מה שהופך אותנו למה שאנחנו, אנחנו עם העם. אנחנו עם ישראל, אנחנו לא עם הספר. הספר אנחנו זה אותו דבר. אז זה הדבר השני. דבר שלישי, בוא נקרא ברמה הרע למטה. לכן הנה אנוכי מפתיע והולכתי במדבר. זה יותר קשה להבין, אבל ננסה להבין את זה. בערו בזה כראוי שתהיה התחלת הגאולה במדבר, כי המדבר הוא מקום מדהים כאשר ידוע כשהוא מקום שממה. ומפני זה כאשר קרת וכו'. הדבר השלישי, שהתורה ניתנת במדבר, כי המדבר הוא המקום הראוי לתורה. פה יש את הצד השלישי של מקום הפקר, שזה מקום של דין, והתורה היא דין. עכשיו בואו נבין מה זה אומר שהתורה היא דין. דבר שם שאלה שמשל אתכם כמה פעמים, וזה דין, זה טוב או רע? מידת הדין, זה טוב או רע? מה? מה אתה אומר דניאל? מידת הדין, זה טוב או רע?
מה אתה טוב, זה טוב.
מה, מי, מה?
מה
אתה אומר?
טוב אבל לא לבד.
טוב אבל לא לבד, אתה אומר רע. מה אתה אומר? עכשיו, בסדר, הם משתמשים מידת הדין בצורה רעה, כן? מידת הדין נענישה, מידת הדין בטח, מה זה מידת הדין? לרעים זה רע. זאת אומרת, מידת הדין זה היושר המוחלט. ומי שנותן מהיושר המוחלט, אז זה לא טוב, כי הדין המוחלט הוא מיישר אותו חזרה. אבל הטובים זה ודאי טוב, ומה רע במידת הדין? זה לא נפלא. מידת הדין זה האמת המוחלטת, המושלמת, כמו שהיא בצורה היותר, נקרא לזה, ראשונית שלה. אז לכן, הדבר השלישי שאנחנו עובדים מזה שהתורה ניתנת במדבר, זה שאין נטייה לשום דבר. אלא זה היושר המוחלט. כמו שזוכרים בשמונה פרקים של הרמב״ם, הוא מסביר את הנקודה שתמיד מידת האמצע, היושר, היא תמיד מידת האמת. נכון? כל נטייה היא לא טובה. תמיד זה היושר, זה הטוב. עכשיו, זה מה שקצת צריך להבין, למה המדבר הוא מקום הדין, ואז נראה את זה. א', המדבר הוא מקום הדין כי הוא מקום הדין. למה מקום הדין? זה רגע שזורים שם שדים, כמו שלבדנו מהרמב״ן שם בשיעור אסטרולוגיה, זוכרים? שלמה קוראים לשדים שדים, מי זוכר? כי נמצאים במקומות שדודים כמו המדבר או פעתי צפון הקרים. לא זוכרים את זה? למדנו את זה. זה הוכחה שבמדבר זה מקום הדין, למה שדורים שם שדים? כי זה מקום שדות, שזה מחוץ לאישות. למדנו את זה ברמב״ן בשיעור אסטרולוגיה בקשתים. מה?
זה קשור
לזה שדים, זה לא דין. הוא אומר, דבר ראשון, הוא אומר, כידוע שמדבר הוא מקום הדין. אתה מבין? אני אומר, מה ידוע? אתה יודע, זה מקום, זה דין, זה תורים שם, זה מקום של דין. כן, אתה מסתובב שם, אתה מסתובב בבית. לא, אני אסביר לכם את זה. אני אגיד לכם איפה למדנו את העיקרון הזה מהמערב. מי זוכר? גם כן, אותו שיעור של רבי נחמן מברסלב, של המלך בדרך יחידי. אז הוא הסביר שם בדיוק את העניין הזה, שבמקום היישוב אדם לא קוראים לו צרות ופגעים. ובמקום, במדבר לצורך העניין, מקום שאין בו יישוב, כן קוראים צרות ופגעים. מי זוכר למה? למדנו את זה באותו מערל של המהלך בדרך יחידי. נכון, שהוא יצא מהסדר האנושי.
כשאתה נכנס לעיר, אתה גם צריך להתפלל שלא יקרה לך.
זה כזה עיר של גויים ויש שם גויים רשעים, זה לא ככה. כשאתה נכנס לירושלים, אתה עוד חיפה. אתה צריך רק במקום של גויים רשעים, זה לא ככה. אבל באופן כללי, מי שהולך במדבר, שלושה מברכים ברכת הגומל, נכון? הולכים יורדי הים והולכים במדבר ושוררים בבית הסורים. ים ומדבר זה ודאי מקום שומם לגמרי. טוב, אז זה באופן פשוט יודעים שהמדבר הוא מקום דין. עכשיו אני אסביר, אני רוצה להסביר למה המדבר הוא מקום דין שקשור לאמת, שקשור לתורה. קצת קשה להסביר, אבל נסביר. למה השממה היא אמת? אתה מבין מה אני אומר? למה השממה היא דין ואמת? ולכן התורה חייבת להינתן בשממה מוחלטת. כי כל נטייה למשהו זה כבר לא האמת המוחלטת. דרך דוגמה, נגיד פה קצת חם, נגיד, כן? אז גודלים מהסבים, אני יודע, גודלים לפתרונים, אבל לא גודלים הבטיחים. כן? אז יש נטייה למשהו, זאת אומרת, זה לא המקום שהוא ישר לגמרי, אלא יש בו נטייה למפתרונים. עכשיו, במדבר, זה אותו, לפי העיקרון שאמרנו כבר, אתה גם, במדבר אין נטייה לכלום, אתה צודק, היא לא גודל שם כלום, אז זה אומר שאין נטייה לכלום, אז זה היום. אתה מבין? מה? לא, זה לא ככה, אז אני אומר עוד פעם, זה כמו, אז נקלה, זה כבר עניתי על השאלה. זה כמו שאמרתי שמהירות זה על זמן. תגיד, בכל אופן זה לוקח זמן. אתה יודע מה, המדבר הוא לא ממש ריק, אם היו חיפושיות. אז תגיד, יש נטייה לחיפושיות כן ולפילים לא. אבל זה לא אומר, הנקודה, המדבר הנטייה שלו זה שלא יהיה שם כלום, זה שממה, כלומר זה ריק. למה אומר, אין ריק בכלל בעולם, כמו שאין מהירות מוחלטת בעולם, ואין שום דבר שהוא מוחלט בעולם הזה. אז המדבר הוא לא ריק, אבל הנקודה של המדבר זה הריקנות שלו. והריקנות יש לנטייה למידת הדין, כלומר לאמת המוחלטת שלא נמצאת שום דבר.
אולי זה מצפה שיהיה
בהינתן במקום שיש בו הכל. אבל אין דבר כזה במקום שיש בו הכל. אבל התורה היא לא הכל. יותר, תמיד דרך השאלה יותר חזקה דרך החיוס, נכון? זה מה אני מדבר? אתה מבין למה אני מדבר או לא?
זה מה שאני
מדבר. לא, זה לא מה שהתכוונתי לבוא בין דבר מה. אני אסביר לך דרך דוגמה. תראו, אני אסביר לך דוגמה שאומר הרמב״ם. למה תמיד השלילה יותר חזקה מהחיוב? לכן המדבר, הוא אומר דן, למה אני אומר את זה? כי דניאל אומר שיהיה מקום שיהיה בו הכל. למה מקום שאין בו כלום? כי התורה היא הכל ולא כלום. אין דבר כזה מקום שיש בו הכל. לפחות לא בעולם הגשמי. כן, אז אני אסביר לך למה החיוב יותר חזק, השלילה יותר חזקה מהחיוב. תראו, השם זה לא, הקדוש ברוך הוא זה לא מוחק שכתוב עליו הגמרא. זה נכון? הקדוש ברוך הוא לא מוחק שכתוב עליו הגמרא. זה נכון? נכון? כן, לא ואולי, זה לא מפחדים. אתם רואים, כל דבר שלי שתגיד על השם הוא נכון. אבל שום דבר חיובי שתגידו לא נכון. אתה לא רגיד שום דבר חיובי אף פעם. מה שתגיד חיובי זה כבר לא נכון. תגיד, השם הוא הופעת כל ההוויה וכל נפלאותיה, גבורותיה, חוכמותיה, הגדול, הכיבור הנורא, ירוי והעזוז, ואתה לא אמרת כלום. כמה שאתה לא רוצה להגיד הכל, לא אמרת כלום. זו תשובה לך. אין דבר כזה מקום שיש בו הכל. מקום שאין בו כלום מעיד על היושב מוחלט שהוא טוב. אז הדבר השלישי, שגילינו, אני רוצה עוד להמשיך קצת. זה זה שנגיע לפחות להתחלת הדבר הבא, ואני רוצה להמשיך קצת. אז למעשה, למדנו עד עכשיו את העיקרון הראשון שמופיע בהקדמה. נכון, העיקרון הזה לא מופיע פה בצורה ארוכה, רק בהתחלה. ולמדנו, אפשר להגיד שלמדנו היום ספר גבורות השם ולא ספר תפארת ישראל, אבל זה לא רק כמין הספר. אמרנו, זה לא אורות המהר"ל, אלא גבורות השם, זה בסדר, זה עומד מהקריטריונים, למדנו מהר"ל. אז מה למדנו מהמהר"ל הזה? למדנו מהמהר"ל הזה היום בגבורות השם, ש... זה לא במקרה שהתורה השם שם אותה לפני בני ישראל. כי זה מעיד על מעלת התורה, על נקודת התורה, בשלוש בחינות שכולם מתגלות בזה שהתורה ניתנת במדבר. אחד, שהתורה היא לא גשמית בכלל. שתיים, שהתורה היא שייכת לכל ההוויה, כללית. ושלוש, שהתורה היא אמת המוחלט, הדין המוחלט, היושר המוחלט. אין לה נטייה לשום בחינה פרטית. השלמות המוחלטת מצד זה שהיא אמת מוחלט ודין מוחלט. אלה שלוש הדברים שלמדנו מהעובדה שהתורה היא הפקר לכל וניתנה דווקא מדבר של מקום הפקר לכל. ברור עד כאן? עכשיו, בואו נתחיל קצת לדבר הבא, אחרי זה נשחרר אותך. כבר מצבכם מתחיל להיות נועה שום זמן, גם בצד. אז בואו פשוט נכין את עצמנו מהפעם הבאה. מה כתוב עכשיו בהמשך ההקדמה? כתוב, קודם את העיקרון הזה שהסברתי, שלכן כיוון שהתורה שייכת לכל, אז כולם יכולים ללמוד אותה ואין בה לפחד. הוא מביא כל מיני ראיות מהמדרש, שהייבת, לא צריך להתעסק עם זה. השלב הבא שאנחנו מבנים זה מה שהמהר"ל מסביר, כי לכך מברכים לעסוק בדברי תורה. כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה ומכוון הלכה לאמיתתה שבשייך לימוד תורה. על מי שלא מכוון הלכה אין זה לימוד. לכן מברכים לעסוק. אז אנחנו עכשיו נבין באופן חד פעמי, נתחיל להבין דרך הרב את הנקודה הזאת שמברכים דווקא לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה. אחרי זה נמשיך ללמוד במהר"ל ונראה שהוא יסביר את ערך ברכת התורה בכלל. זאת אומרת, קודם נלמד מה הסיבה שברכים לעסוק בתורה ולא ללמוד תורה. שזה מגלה על הנקודה המרכזית בתורה, זאת אומרת, מהי התורה. אחרי זה, בהמשך, המהר"ל יסביר בכלל את המושג ברכת התורה. למה בכלל, מה זה נקרא לברך בתורה בכלל, בסדר? אז בואו נקרא עכשיו סידור עלת ראייה ובזה נגמור לנו. סידור עלת ראייה, מקור 2. ברוך אתה השם אלוהים מלכנו שקדם סדם וצבא נוסק בדברי תורה. הציווי האלוהי עומד הוא ביחס לכישורינו בתורה. מה קורה? תעייפתם? למעלה מגדר של לימוד והבנה באלמה, שיש להם דוגמה בכל ידיעה של מין איזה חוכמה בעולם, איזה מין חוכמה בעולם. אבל הציווי הזה בא מצד החיים האמיתיים שהם מינם עצמותה של התורה. ובעצם נוסעים לדברי תורה יש לנו קשר בקרות של החיים. טוב, עכשיו נסביר את זה בעברית. הלימוד הוא מוציא מהכוח אל הפועל רק חלק מסוים מנפש האדם. רק את החלק השכלי. לכן, אם נקודת התורה הייתה שכלית, לימודית, אז באמת הם מברכים ללמוד תורה. אבל זה היה אומר שהתורה היא בכלל לא מכוונת לכלל האדם, לכלל נפש האדם, אלא היא כמו כל סוג אחר של מדע או בירור שכלי, היא הולכת לפתח את הצד השכלי שבאדם. ואז המשמעות הייתה שהקשר לתורה היה מתבטא ברמת הלימוד. כמה שאדם למד יותר טוב, אז הוא עשה יותר את המצווה, נכון? של לימוד תורה, כי הוא הבין יותר טוב. אבל אם הוא לא הבין, הוא לא עשה בכלל את המצווה, נכון? כי אם המצווה היא מצד מה שהתורה היא שכלית, והיא באה לפתח את הצד המחשבתי שבאדם, אז אם בסוף נהיית יותר טיפש, הוא לא הבנת כלום, אז לא עשית כלום. לכן, אם הברכה הייתה ללמוד תורה, זה היה בעצמו מעיד שנקודה שבה התורה משפיעה על האדם היא בצד השכלי הלימודי שלו. אבל הברכה לעסוק בדברי תורה. עסק זה אומר שמרכז אישיותו של האדם קשור לדבר. זה דבר שהוא מתעסק בו. אולי זה אפילו קשור קצת למילה מתעסק בשבת. כן? מה זה מתעסק? מתעסק זה אומר שזה קורה, זאת אומרת, זה נובע ממנו באופן לא מחשבתי, זה חלק ממנו, אתם מבינים? זה יוצא בזה שהוא מחבל את האור וזהו, אתם מבינים? הוא לא צריך להשקיע בזה, זה לא משהו שהוא איזושהי פעולה מחשבתית חיצונית, אלא זה מובן ממנו באופן ישיר, זה הייתה עסק. אז עסק של האדם, זה הנקודה שבה מיוקדת האישיות שלו. כשאדם אומר, אני עכשיו מברך לעסוק בדברי תורה. אז השלכה מעשית, מי שצריך לעשות משהו פיזי, כן? זה הכמעט שפתיים לשבת מעשה גם. זה הפעולה הפיזית שהוא עושה. ולא מספיק רק לחשוב, אבל זה מעיד על מה, מה הנקודה שבאמת באה מתפררת מהשיווי הזה לעסוק, שעיקר הנקודה שאתה צריך להוציא מהתורה היא לבנות את כל האישיות שלך, את כל החיים הזה צריך לבנות. זה לא משהו שהוא טכני, שכלי, לימודי. ולכן כיוון שאדם חיבר את מרכז חייו אל התורה, בזה הוא קיים את המצווה. זה לא משנה אם הוא הבין או לא. עכשיו, אם הוא לא הבין כי הוא בטלן, זה משהו אחר. אבל אם אתה, זה מה שאמרה להסביר שם קודם, בהמשך ההקדמה שם, זה שאדם עושה, עם הארץ שאומר, קורא לאהבת, אייבת. במקום להגיד, ואהבת את השם עליך, הוא אומר, ואייבת את השם עליך. אז למעשה הוא הפך את המשמעות ב-100%. אבל יש לו שכר אותו דבר. למה? כי הוא עסק בתורה, לפי כוחו. כיוון שהוא מחובר באופן נפשי לתורה, שהיא מקוריות החיים, כמו שהרב מסביר פה, שהיא למעלה מגדר של לימוד, אז הוא מתחבר למקוריות החיים, אז עכשיו הוא חי את החיים היותר שלהם. זה שבאופן שכלי לימודי הוא לא הבין בדיוק אז מה, מה זה משנה? הכך שהוא מתעסק בנקודה הזו. אז זה הנקודה של לעסוק בדברי תורה. כן. לכן מברכים לעסוק בדברי תורה ולא ללמוד תורה. עכשיו, מה שאז, כן. על דברי תורה? מה מברכים בדיוק? לא, תגיד כל הברכה. על דברי תורה? עוד פעם, תגיד לי. אתה לא יודע, מה, לא יודעת, לא יודעת ספרדים, לא נראה לי. עוד פעם, אתה יודע, וסיוונו על דברי תורה? אוקיי, ועל הרצח, וערב נאדוננו, וכו' וכו' וכו'. א', צריך לחשוב על זה. על פניו, זה קצת מזכיר לי את מה שלמדנו. איפה למדנו את זה? שלמד לכם שההבדל בין על לבין... איפה זה היה? בדיוק למדנו את זה בשבוע שעבר, אני חושב. או ביום חמישי זה היה, לא? התפילין. נכון, אתה זוכר שהיית בשוק תפילין ביום חמישי? אתה פושע ישראל. איך תבין משהו? אז בדיוק שם הסברתי... הרעיון היה שם, מי שזוכר, שהתפילין של ראש אפשר לברך. כי זה לא תלוי באדם, אדם יכול לברך על מה שאתה לברך. תפילין של יד זה להניח יכול לברך, אבל תפילין של ראש אפשר. אז בזה, הרב שהבאתי שם בתור המקור, הסביר למה מברכים להניח תפילין, ומתכוונים גם על תפילין של ראש, ולא מברכים שום ברכה על תפילין של ראש. אבל זה רק שיטת הספרדים. אז שאלנו, אז מה עם אשכנזי שברכים על מצוות תפילין? אז אתה רואה עם התירוץ, אתה רואה עם מרווח, עם התירוץ של האשכנזים, אני גם נשתמש בשביל הספרדים.
מה
עשה
האשכנזים?
מה? אשכנזים אומרים על מצוות תפילין. עם התירוץ של האשכנזים, נשתמש פה בתירוץ של הספרדים, שאומרים על דברי תורה. אז הסברתי שם שעל זה אומר מעל הדבר בעצמו. אתה לא מברך ספציפית לעשות את הדבר, כי אתה לא מסוגל לעשות אותו. על זה אומר על העיקרון, על מה שהוא מעליך, מה שהוא קשור רק לקדוש ברוך הוא. אומר לזה דווקא מתאים יפה מאוד לדבר הזה שלמדנו עכשיו פה. זה אומר שתוציאנו שהוא תפילין. טוב, מה שתעשו אני מבקש לפעם הבאה זה ככה. א', מי שלא גמר לקרוא את ההקדמה, שימכו לקרוא את הסדרה. ב', תעיינו, זמנכם החופשי. ב', שתי המקורות שהבאתי פה מאורות הקודש. כן, קטן עליכם. אני לא, גם כן לא אקרא אותם בעריכות. הנקודה היא בדיוק להסביר, חבר'ה, הנקודה בשני המקורות האלה בסוף של מאורות הקודש, היא בדיוק להסביר את ההבדל בין, נקרא לזה חוכמת התורה, או העסק בתורה, לבין העסק בכל שאר הפעולות השכליות החוכמות האחרות. שהנקודה היא, גם מצד ההשפעה הכללית של חוכמת התורה לעומת החוכמות האחרות, וגם מצד הידיעה השלמה שקשורה לתורה, כי היא קשורה לכל ההוויה, לעומת הידיעות האחרות שהן רק על חלק מסוים של האדם. בסדר? ופעם באה נמשיך ללמוד את ברכת התורה על פי הרב.